كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدير تخني يوتاف مطهران مش عا أخت أسري بخمشيم لشعا شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشعا عصار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 27 בספטמבר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת.
למאזינים שלום. בית המשפט העליון בישראל נעתר בפה אחד לעתירה של ארגון לוי והורה על ביטול מינויו של מני מזוז כיושב ראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים למשך תקופת כהונה מלאה בת 8 שנים. שופט בבית המשפט העליון נועם סולברג אמר כי על אף שישנה אפשרות להורות על מינוי קבוע גם בתקופת בחירות, יש לזכור כי נקודת המוצא בהקשר זה היא המנעות ככל האפשר מעשיית מינויים, כאשר גם כשנוצר צורך ספציפי במינוי הכרחי יש להעדיף מינוי זמני על בני מינוי קבוע, למעט מקרים חריגים שבחריגים. דעקה מחוות הדעת שהובאה לפני הממשלה ומהטעונים שנשמעו בכתב ובעל פה, התברר כי משיבי הממשלה הפכו את החריג לכלל ואת הכלל לחריג, משקבעו כנקודת מוצא כי אין לסתות ממנגנון המינויים שבהחלטת הממשלה תוך יישום שגוי של הכללים המשפטיים שנקבעו לתקופת בחירות. את העתירה המקורית נגד מינויו של מני מזוז כיושב ראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בת 8 שנים הגיש ארגון לוי, שטען כי אין לבצע מינוי זה בתקופת ממשלת מעבר. המינוי אינו סביר ומהווה ניסיון לקבוע עובדות עבור הממשלה שתקום לאחר הבחירות, נכתב בעתירה. עוד נטען כי המינוי נעשה משיקולים זרים, השופט בדימוס מני מזוז נתבס כאדם שנוי במחלוקת שנצבע בצבעים פוליטיים עזים, וזאת בשל התבטאויותיו הן בעת כהונתו וביתר סט אחריה. המתבונן מן הצד עלול לקבל את הרושם כי הצבע הפוליטי של השופט בדימוס מזוז הוא שעומד ביסוד הרצון של ראש הממשלה למנותו לתפקיד יושב ראש הוועדה המייעצת ולהותירו כמורשת של הממשלה הזאת לממשלות הבאות. בית המשפט נסע למצוא פשרה, הציע מתווה שלפיו יבוטל מינויו של מזוז, השופט בדימוס, לכהונת יושב ראש למשך 8 שנים, והוא יכהן רק לצורך בחינת מועמדתו של הרצי הלוי לתפקיד הרמטכ"ל. בתגובה, טענה היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, כי היא מתנגדת לצעד הזה, מכיוון שהדבר יהיה בבחינת פגיעה במדיניות הרוחבית של הממשלה, ובוטח בטח לכרסום במעמדם העצמאי והחשוב במיוחד של חברי הוועדה כשומרי סף. בארגון לוי ברחו כמובן על ההחלטה ומסרו כי נעשה צעד משמעותי לקראת מערכת משפטית שוויונית המכילה סטנדרטים זהים על כלל השחקנים הפוליטיים. עד כאן לשבוע הזה. כאן קול דוד והשעה 3:30. ומאזינים שלום החדשות ועיקרן תחילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן תגביר את שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן סקר את ההתפתחויות בסוריה עם הנציג המיוחד של מזכ"ל האו"ם. עוזר שר החוץ לעניינים משפטיים ובינלאומיים אומר כי ארצות הברית והישות הציונית הן המכשול העיקרי להשגת הסכם על ברוק הנשק הגרעיני. ראש סוכנות הגרעין הבינלאומית רפאל גרוסי אומר הודיע על חידוש הדיאלוג עם טהרן בנושא הבהרת צעדי הבטיחות במתקנים האיראנים. סגן המפקד העליון של משמרות המהפכה האסלאמית למבצעים עבאס ניל פרושן הדגיש כי איראן לא תשלים עם כל ניסיון מצד הישות הציונית ליצור איומים בגבולות המדינה. משרד החוץ הירדני גינה את ההפרות וההסלמה המתמשכות מצד השלטונות הישראלים במסגד אל-אקצא. החדשות במלואן מכל דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן תגביר את שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אם תתמקד בנושאים הטכניים והטכניים הטכנולוגיים. אמיר עבדאללהיאן אמר בריאיון עם המוניטור כי אין לנו בעיה לשתף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית. שיתוף הפעולה נמשך במסגרת אמצעי האבטחה. המצלמות של הסוכנות הבינלאומית ממשיכות את פעולות הפיקוח, אך הפסקנו את הצעדים שקיבלנו על עצמנו, לרבות מצלמות שהותקנו מרצון, בתגובה להחלטה של הסוכנות הבינלאומית לפני 4 חודשים. שר החוץ הוסיף כי ארצות הברית ומדינות הטרויקה האירופית עשו טעות, הרי כשהיינו בעצומו של מסע ומתן הן הציגו את הצעת ההחלטה שלהן. אמיר עבדאללהיאן אמר אנחנו ממשיכים בשיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית. לסוכנות יש שאלות לגבי 3 אתרים שיש לגביהם האשמות נגד איראן, ואנו מוכנים לענות על השאלות של הסוכנות הבינלאומית, אך אנו מאמינים שהסוכנות צריכה להתמקד בפעילות התכנית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן ונציגו של מזכ"ל האום לנושא הסורי גיר בדרסון דנו בהתבטחויות האחרונות בתחום הזה, בתחום והתבטחויות הפוליטיות במדינה. כאשר סוכנות הידיעות האיראנית אירנה דיווחה כי שר החוץ אמיר עבדלהיאן קרא לנציג של מזכ"ל האום גיר בדרסון להתמקד בנושאים ההומניטריים. יש לציין כי שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן נלווה לנשיא אברהים ראיסי במהלך הביקור שלו בניו יורק להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האום, המושב 77. עוזר שר החוץ לעניינים משפטיים ובינלאומיים אמר כי ארצות הברית והישות הציונית הן המכשול העיקרי להשגת הסכם על בירוק הנשק הגרעיני. במסגרת התוכנית השנתית לבחירים בעצרת האום בניו יורק התקיים טקס לציון היום הבינלאומי לבירוק הנשק הגרעיני במעמד ראשי המדינות, שרי החוץ ונציגי המדינות החברות באום. בנאום שנשא כנציג של הרפובליקה האסלאמית באיראן, רזא נג'פי הביע תודה על כינוס המפגש הזה וציין לחשיבות בירוק הנשק הגרעיני כעדיפות ומחויבות בינלאומית. כמו כן ציין את זכר הקורבנות של השימוש בנשק גרעיני בשנת 1954 על ידי ארצות הברית. רזא נג'פי הדגיש כי הנשק הגרעיני מהווה איום ממשי על האנושות וקבע כי הסכנה הזאת היום היא גדולה מכל יום אחר, תוך ציון להימצאותם של יותר מ-13,000 ראשי נפץ גרעיניים בעולם. ראש סוכנות הגרעין הבינלאומית רפאל גרוסי הודיע על חידוש הדיאלוג עם טהרן בנושא הבהרת צעדי הבטיחות במתקני הגרעין האיראניים. רפאל גרוסי כתב בחשבון הטוויטר שלו: הדיאלוג עם איראן התחדש ביחס לצעדי הבטיחות במתקנים האיראנים במהלך הפגישה עם סגן הנשיא בראש הארגון לאנרגיה אטומית באיראן מוחמד אסלאמי. רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, קרא לאיראן ביום שני האחרון למצוא פתרון משותף למחלוקות הקיימות עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ואמר כי בכוונתו לקיים פגישה עם ראש הארגון לאנרגיה אטומית באיראן במסגרת הוועידה הכללית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. סגן המפקד העליון של משמרות המהפכה האסלאמית למבצעים, אלוף עבאס ניל פרושן, הדגיש כי איראן לא תשלים עם הניסיונות של הישות הציונית ליצור איומים בגבולות האיראניים, ואמר בריאיון לערוץ לעולם: ביחס לאיומים באזורי הגבול של הרפובליקה האסלאמית באיראן, כי איראן לא תשלים עם זה והתגובה תהיה מוחצת. עוד אמר כי אנו עוקבים מקרוב אחר כל האתרים הפועלים לטובת הישות הציונית בקרבת הגבולות שלנו ונגיב לכל איום בזמן המתאים. מצד שני הבהיר אלוף עבאס ניל פרושן כי נמצלה הודעה לחבל קורדסטן עיראק על הכוונה להגיב לכל גורם הפועל נגד איראן, וציין כי אתרים שהותקפו נטלו חלק באחרונה במהומות באיראן. אלוף ניל פרושן הדגיש: לא נשלים עם כל איום ממדינה שכנה. אנו מכבדים את חברינו באזור קורדסטן עיראק והודענו והודעה נמסרה להם על כוונתנו להגיב לכל גורם שיפעל נגד הרפובליקה האסלאמית. משרד החוץ הירדני גינה את ההפרות וההסלמה המתמשכות על ידי גורמים קיצוניים ציונים ישראלים במסגד אל-אקסא בתמיכת המשטרה הישראלית. עוד נמסר בהודעה שפרסמה ירדן כי מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי והפרה של הסטטוס קוו, ויש לכך השלכות. מסגד אל-אקסא הוא מקום תפילה של המוסלמים בלבד, וירדן היא פעלת הסמכות המשפטית הבלעדית במקום המקודש הזה. דובר משרד החוץ הירדני הוסיף כי הוא קורא לישראל לעצור את הפעולות האלה ולכבד את הסמכות המשפטית ואת ההיסטוריה. לבנון צפויה לקבל השבוע הסכם מהמתווך האמריקני בנוגע לסוגיית שרטוט הגבולות הימיים עם ישראל. כך לפי דיווח שעלה בחשבון הטוויטר הרשמי של הנשיא הלבנוני מישל און. עוד נכתב כי סגן יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי עדכן את הנשיא און בנוגע לפגישות עם המתווך עמוס הוכשטיין, וכי לבנון תקבל בסוף השבוע הנוכחי את ההסכם בכתב. סוכנות הביטחון של רוסיה, FSB, עצרה קונסול משגרירות יפן בעיר הנמל ולד ווסטוק שבמזרח המדינה בשל ריגול והורתה לו לעזוב את המדינה. כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית. התקשורת ביפן דיווחה כי הקונסול שוחרר לאחר כמה שעות של מעצר על ידי הסוכנות הרוסית. ה-FSB מסרו ב-FSB כי הקונסול היפני גורש מהמדינה לאחר שנתבס על חם, מקבל מידע סודי על השפעות הסנקציות המערביות על המצב הכלכלי במזרח הרחוק של רוסיה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין חתם בתוך כך על צו המעניק לאזרחות רוסית לאדוארד סינודן, עובד לשעבר בסוכנות לביטחון לאומי NSA. סינודן נמלט מארצות הברית והסתתר ברוסיה לאחר שחשף ב-2013 את תוכנית המעקבים של ארצות הברית אחרי האזרחים. השלטונות האמריקנים רצו במשך שנים שסינודן יחזור לארצות הברית כדי להעמידו לדין באשמת ריגול. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו להיום. הגימיקה והחליל של לפיד באום. בבוקר שאחרי נאומו הראשון של יאיר לפיד בעצרת הכללית של האום, לא קמה חמאסיסטן בלב הארץ, כפי שטען בנימין נתניהו. או לא קמה מדינת טרור בגדה המערבית, לפי טענתו של קטעון סער. והישראלים לא חזרו לימי אוסלו הארורים, שמפחידים את יושב ראש הציונות הדתית בצל אל סמוטריץ'. קריאת התמיכה של לפיד בפתרון שתי המדינות גם לא צפויה כנראה להוביל למסע ומתן מדיני לקראת הסדר קבע, אפילו לא פגישה עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. לפיד לא עשה שום דבר שנתניהו לא עשה קודם. עד לפני כמה שנים הוא היה זה שניצב באום והפיע תמיכה בפתרון שתי המדינות. נתניהו דיבר באנגלית כדי לרכך את הקהילה הבינלאומית, אבל בעברית לקהל הביתי המשיך להתחייב שלעולם لو تكون مدينة فلسطينيت. إتسل لبيد همسر بأنجليت هودلاف بإفريت ميروش وخوفان ميروش هيشار للوافوت ها بيس. أمنام لبيد نسالي ودل إت أتسمو بكدمو بتفكيد أول بديوك كموهو هو نتسالت ها بماها بين لوميت شي نزدمنا له لترخيم بوليتييم بنيميم. הסוגיות האסטרטגיות החשובות נותרו בעינן, והמסרים לא היו מאוד שונים מאלה של נתניהו, עם הבדלי הגישה והסגנון, כמובן, אם גם לפיד יודע לתת שו. במקום מצגות ואמצעי עזר פירוטכניים, הוא בחר לרגש את היושבים בעולם והצופים בבית עם סיפורים אישיים ומשפחתיים. ברמה הפוליטית, הגימיק הכי מעניין בנאום של לפיד היה בכלל הפרומו. התדרוך המוקדם שנתן לעיתונאי פמיליית ראש הממשלה בניו יורק 24 שעות לפני שעלה לדוכן, בו הכריז מראש על כוונתו להחזיר את צמד המילים שתי מדינות לסדר היום. כל המערכת קפצה מיד עם מחולל התגובות הצפויות. בימין נזעקו, בשמאל צהלו, אפילו ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט התעצבן ויצא נגד שותפו. כולם ניגנו לפי החליל שלו ושיחקו את התפקיד שהוא ייעד להם על המגרש. האקדימון יצר רעש, עניין וסקרנות לקראת שידור הנאום שבשיטת נתניהו תוזמן כמעט במדויק לצפיית השיא בפתח המהדורות. והוא גילה שלא מדובר בעוד כמה מילים בנאום, אלא במהלך מחושב ואסטרטגי. הביקור בעצרת הכללית של האום הוא שיא תצוגת התכלית של לפיד כראש ממשלה עד כה, והוא נערך אליו במשך שבועות. בזמן שבלשכת ראש הממשלה עמלו על תאום הפגישות המדיניות עם המלך עבדאללה ונשיא טורקיה ארדואן בקמפיין יש עתיד, בחנו ובדקו בסקרי עומק את המסרים שנכון להשמיע בנאום שיעבדו גם בציבור. לפיד הכריז כי רוב גדול של הישראלים תומכים בחזון פתרון שתי המדינות. הנתונים בסקרי עומק ומחקרים שעוקבים ברציפות אחר העמדות בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, כמו מדד השלום של אוניברסיטת תל אביב או יוזמת ג'נבה, מחזקים את הטענה של לפיד, לפחות לגבי הושטת היד לשלום, ובערך 50% מהישראלים תומכים לכל הפחות במסע ומתן עם הפלסטינים, רובם מצביעי הגוש של לפיד, ועליהם הנאום כוון. ההחלטה להחיות את הסוגיה הפלסטינית שננזכה ונשכחה בפלונטר הישראלי של כן ביבי ולא ביבי, מסמנת שבירה של לפיד, מסמנת שבירה של לפיד שמאלה אל בוחרי מרץ ומפלגת העבודה, ועלולה לסכן את שתי המפלגות באזור האחוז החסימה לקראת הבחירות הקרובות, אבל לא פחות מכך היא מכוונת לבטן הרכה של השותף יריב מכיוון מרכז בני גנץ והמחנה הממלכתי. גנץ שאך לפני שבוע קרא להושיט יד לשלום לפלסטינים, השתתק. עד כאן, מאזינים יקרים.
كان كل دافيد مازني كريم جنب خدشوت של היום ראש ממשלת רוסיה לשעבר דימיטרי מדוודב ואמר כי למוסקבה יש את הזכות להגן על עצמה באמצעות נשק גרעיני אם ידחפו אותה מעבר לגבולות שלה וכי זה לגמרי לא בלוף. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ביקר בחריפות את הסנקציות שהאיחוד האירופי הטיל על רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה ואמר כי הן מסיבות לאירופה נזק אדיר. נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי אמר כי מחוז דונצק שבמזרח המדינה נותר המטרה העליונה של מדינתו כפי שהוא המטרה העליונה של רוסיה. זלנסקי הוסיף כי המצב הצבאי באזור חמור מאוד, ובנאום הווידאו שינסה לאוקראינים אמר כי אנחנו עושים הכל כדי להכיל את הבעולות של האויב על בי דבריו. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.